הנושא שנלמד אותו היום זה בעניין חורבן בית המקדש, הייתי אומר יותר נכון, החורבן והבניין, שבאים ביחד. הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, בונה עולמות ומחריבן, אז נלמד קצת על החורבן, וכמובן נתבונן קצת בבניין, אם זה הבניין שהיה והבניין שיהיה, בוא נראה את הדברים בתוכו. היסוד של העניין של בניין וחורבן כבר בא לידי ביטוי בתשעה באב בעצמו. יש מנהג בתשעה באב שבבוקר לא מניחים תפילין, לא מתעטפים בציצית, לא מניחים תפילין בבוקר בתשעה באב, אבל מתי כן? במנחה. במנחה כבר מתעטפים בטלית ומניחים תפילין. הטעם לדבר הזה, הסיבה למה במנחה כן, אז ראיתי במשנה ברורה, הוא מסביר את הטעם, נדמה לי כתוב שם בשם אגרא, גאון מווילנה, ואני מצטט: במנחה הציתו את האש במקדש. זאת אומרת, היה חורבן, היה בהתחלה החריב את בית המקדש, ובסוף הציתו אותו, ממש. כששורפים משהו זה עד הסוף. אז במנחה התחילו לשרוף את בית המקדש, והשריפה הייתה עד י' באב, זאת אומרת, עד למחרת. גם לכן מנהגי האבלות למיניהם, חלקם נוהגים גם בי' באב, ולא רק בתשעה באב. אז הוא כותב המשנה ברורה, ההצתה הזאת, השריפה הזאת של בית המקדש, על זה נאמר, ותם אבונך. במה ששפך הקדוש ברוך הוא את חמתו בעצים ובאבנים. וגם אומר, כדי להראות נחמה באבלנו ביום זה, לכן מניחים תפילין, וציצים כבר בתשעה באב, להראות נחמה. סליחה שאני נותן משל, אני לא יודע אם ראיתם פעם תאונת דרכים שנקראת טוטלוס. מישהו ראה דבר כזה פעם? מי ראה? ראית דבר כזה? לפני כמה זמן, באחד הרבנים כאן, שהייתה לו תאונה, הוא אומר, טוטלוס, הכל נחרב, אבל הרכב נהרס, הוא ניצל. כולם עמדו עמומים, איך יצאת מהתאונה הזאת? סליחה שאני ממחיש את הרעיון. טוטלוס, נחרב בית המקדש, נשרף בית המקדש, ועם ישראל חי. עם ישראל חי, מה אתם אומרים? חי וקיים. כן, בית המקדש נשרף, כמובן הצער הוא גדול, הכאב הוא גדול, תכף נראה גם מדוע הצער והכאב הוא גדול לאורך כל הדורות. אבל העובדה שעם ישראל חי למרות שנחרב בית המקדש, העובדה הזאת היא עובדה שצריך לציין אותה. יותר מזה אומר, התחלת הבניין, התחלת התחייה, דווקא בשיא הירידה מתחילה העלייה. וכמו שיש מסורת בידינו שהמשיח נולד בתשעה באב. דווקא בתשעה באב מתחילה שם הישועה והגאולה, מתחילה מרגע הירידה. זה דבר אחד. דבר שני, צריך להצטער באמת על חורבן בית המקדש. לא, דבר מלאכותי, לא דבר חיצוני, זה דבר אמיתי. ויש כלל גדול, בכלל בצער, באבלות של אדם, מתי האדם באמת הוא אבל, מדי באמת כואב לו הלב, כואב לו, מוריד דמעות, שזה קרוב שלו, אדם שהוא הכיר אותו, שהוא חי איתו, חבר שלו, הוא נפטר מן העולם. מכיוון שהוא הכיר אותו, והוא חי איתו, ופתאום הוא נפטר, הדבר לא צריך להגיד לאדם להתאבל, להצטער. הצער הוא טבעי, ספונטני, אמיתי. בעניין של בית המקדש יש לנו בעיה. אנחנו נולדנו למציאות שבית המקדש לא עומד על תילו. הוא לא חסר לנו היום. לכאורה הוא לא חסר לנו. למה? כי אף פעם לא היינו בבית המקדש. שמענו סיפורים, למדנו לימודים, אבל נאמר, מה האפקט? מה בית המקדש? מה הוא עושה לכלל ולפרט, לעם ישראל? בכל העולם כולו. כל הדברים האלה לא חווינו אותם, לא חיינו אותם. נולדנו לתוך חיסרון, ולכן גם צריך בשביל להתאבל באמת על בית המקדש, צריך ללמוד היטב ולהעמיק מה העניין של בית המקדש. מה בית המקדש? מה כשבית המקדש עמד על תילו בעבר, בית ראשון בעיקר, בית שני גם באיזה מידה, אבל בית שלישי בוודאי ובוודאי יותר מבית ראשון, יותר מבית שני, אנחנו בתחילת בית שלישי. מה הדבר הזה? מה האפקט? מה זה עושה לנו? לנו הכוונה, מה עשה בעבר לעמנו, ומה צריך לעשות לנו, לדור שלנו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. והאבילות צריכה להיות אבילות אמיתית. לכן כתוב, חוץ ממנהגי האבילות כמובן, התענית וכל מה שקשור למנהגי האבילות בתשעה באב, כתוב בשולחן ערוך, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. בשמחתה. לא כתוב בבניינה, כתוב בשמחתה. באמת יש דברים שקראתי באחד המקומות בעניין של הרואה השמח בשמחתה של ירושלים, הרואה בשמחתה. אז פעם הרב מימון, זכר צדיק לברכה, שאל את הרב קוק זצ"ל, והיה בחורבת רבי יהודה חור במה שנקרא היום בעיר העתיקה, שהיום ברוך השם בית הכנסת הזה נבנה מחדש אחרי שהוא נהרס במלחמת השחרור. אז שאל, היה שם סיבה גדולה שאז הודיעו בסן רמו אומות העולם, אז זכותנו על ארץ ישראל, והרב עשה לזה מסיבת הודיה גדולה ושמחה גדולה על, על, על העובדה הזו שסוף סוף צעדנו צעד אחד קדימה בגאולת עם ישראל על ידי זה שאומות העולם הכירו בזכותנו על ארץ ישראל. לא מילתא זוטרא טעינו, אמר ככה. אז יש, אבל מה במקביל, תלוש מודעות קיר, איך זה נקרא, פקשבילים על, על, על הקירות, שצריך לעשות אבל. ולהתאבל על כל זה, ולא לעשות שמשיבת הודיה. אז הרב קוק זצ"ל שאל את הרב, הרב מימון שאל את הרב, נכון צדיק גמור, שאל את הרב קוק זצ"ל, שאל אותו, יגיד לי כבוד הרב, איך זה יכול להיות? כולם לומדים אותה גמרא. אלה שמחים ואלה מתאבלים. היום זה דומה ליום העצמאות, כן? איך יכול להיות הדבר? הרב, הרב ברוח קודשו, אמר את מה שאני ציטטתי כרגע. הוא אומר, כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לא כתוב בבניינה. לכאורה היה צריך לכתוב זוכה ורואה בבניין ירושלים. אז למה לא כתוב בבניין ירושלים? למה כתוב בשמחתה? אלא אומר הרב קוק, מי שבאמת מתאבל על ירושלים בחורבנה, כל בית בירושלים משמח את ליבו. כל כביש בירושלים משמח את ליבו. הרכבת הקלה, מה עושה? משמחת את ליבו. גשר המיתרים, מה עושה? אני כל פעם שאני בא לירושלים, וואי, גשר המיתרים, הרכבת הקלה, רחובות, כבישים, מה לא? פקקי תנועה, איזה יופי, המון יהודים בירושלים, איזה שמחה. אני שמח במה? בבניינה. אתה יכול לחיות באותה עיר ולקטר כל הזמן. להגיד, זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב. אבל זה לא הרב קוק זצ"ל. אדרבה אומר, אנחנו צריכים להתאבל, אבל מי שבאמת מתאבל, על כל יהודי שעולה לארץ, על כל שדה שנחרש, על כל עץ שניטה, על כל כביש שנסלל, על כל יישוב שהוקם, צריך לשמוח, כן? זה השמחה. 2000 שנה הארץ הזאת הייתה שוממה. ברוך השם, איזה יופי, איזה כמו נסעתי מתל אביב לכאן וחזרה. איזה כבישים רחבים, אוטוסטרדות, איזה יופי, איזה משהו, משהו. אתם שמתם לב לזה? לא שמתם לב. איך אני אומר, אומרים בלשון העממית, אמריקה קטנה עלינו. ברוך השם. אמרתי לרעייתי, שתחיה. אמרתי, תראי, עברנו ליד רמת גן, יש שם מגרדי שחקים כאלה בבוסה, באזור הזה. אמרתי לה, זה מנהטן, מנהטן הקטנה. זה רק ההתחלה. איך הארץ מתפתחת? צריך לשמוח על הדבר הזה? אה? מי שמח? מי שיודע מה שהייתה השממה כאן, מה שהייתה כאן, מה הייתה ארץ ישראל. כן, בבקשה, רצית לשאול? כן. אז זה מה שאנחנו נמצאים, אמנם עדיין באבלות, עדיין בית המקדש איננו עומד על תילו, אנחנו בדרך הנכונה. מוטה גור כבר הכריז, הר הבית בידינו. כידוע שבשביל לבנות בית צריך קודם כל מגרש, נכון? נכון או לא? הר הבית זה המגרש. הר הבית בידינו. אבל בית המקדש עדיין חרב, אתה לזכור את זה. ויחד עם זה צריך ללמוד מה המשמעות של חורבן בית המקדש לנו, לכל אחד מאיתנו כפרט, לכל האומה ככלל, ולכל האנושות כולה, שבית המקדש עדיין עומד בחורבנו, בשמימותו, כמו שאנחנו רואים את זה היום. פיתחו בבקשה את הדפים שחילקתי. הדברים האלה צולמו מתוך עולת הראייה של הרב קוק זצ"ל. מי שירצה במקור, בדף קוף כף זין, בחלק הראשון של עולת הראייה, ואני מצטט את הדברים על מנת שבאמת נבין מה המשמעות של חורבן בית המקדש. לא רק בעבר, אלא גם בהווה, אותה משמעות ואותו צער ואותו כאב צריך להיות על חורבן בית המקדש. אנחנו מבקשים בתפילה בבוקר, מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשה מיוחדת. אני קורא את הבקשה במלואה. כשמתחילים בקורבנות, קורבן התמיד, אז בבוקר אומרים קורבנות, וחשוב לומר קורבנות. כן? הקורבנות האלה זה חלק מ, הייתי אומר, תהליך העבודה, עבודת השם שלנו. קורבנות, שוקד זמרה, קריאת שמע, תפילה, זה סולם שאנחנו עולים אליו בסולם התפילה. שם אנחנו אומרים בקורבנות, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרחם עלינו ותמחר לנו על כל חטאותינו, ותכפר לנו על כל עוונותינו, ותסלח לכל פשעינו, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונקריב לפניך קורבן התמיד שיכפר בעדינו, כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדך מפי כבודך כאמור. הרב קוק זצ"ל בעולת הראייה, שאני ממליץ לכל מי שרוצה פעם להעמיק במשמעות של המילים, של הנושאים בתפילה, ללמוד את עולת הראייה, ופותח לנו פתחים באמת שלא ראיתי אותם בשום מקום אחר. את ההבנה, כשאדם מתפלל צריך גם להבין מה הוא אומר, מה המשמעות, מה המילים, מה... עולת הראייה זה הסידור של עם ישראל אלפי שנים. לא פעם אני מתפעל כשאני פותח את הסידור, אני אומר, לפני אלפי שנים זה אותו סידור בדיוק. אבותינו ואבות אבותינו, כולנו מתפללים מאותם דברים מופלאים שכתובים בסידור הזה, שמסדר לנו את החיים בעצם, מסדר לנו איך לעבוד את אלוקים שלב אחרי שלב, מדרגה אחר מדרגה. והרב קוק כאמור הוא מאוד מעמיק כאן, מרחיב ומעמיק בדברים. אני רוצה להתייחס רק לביטוי ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. תתבוננו בבקשה בדברים. מה זה ותבנה בית המקדש במהרה בימינו? ההכרה בא שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הערת החיים הכלליים. ואני ברשותכם רוצה להתייחס למשפט הזה. יש חיי פרט ויש חיי כלל. חיי פרט, כל אחד חי את החיים הפרטיים שלו. אבל כידוע, כל אחד מאיתנו הוא חלק ממשהו. הוא לא לבד. גם כשהוא חושב שהוא לבד, הוא לא לבד. אנחנו חלק מהאומה, חלק מהמשפחה קודם כל, חלק מהאומה, חלק מההוויה כולה, מהאנושות, כל ההוויה כולה. אומר כאן הרב יסוד גדול מאוד, כל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הערת החיים הכלליים, שאנחנו מכונסים בתוך עצמנו, והחיים הכלליים של כל האומה או ראייה כוללת, ראייה כללית היא לא קיימת, השגה כללית לא קיימת, אדם רואה רק את עצמו. ראיתי בחסידות, ראיתי דבר כתוב שיש סולם, סולם של מצבי רוח, כמו בכל דבר, מ-1 עד כמה בדרך כלל סופרים? עד 10, יפה מאוד, מ-1 עד 10, כל דבר אפשר לספור מ-1, רמות, מדרגות. אז בחסידות אומרים שאם אתה רוצה לדעת איפה אתה נמצא מבחינת מצב הרוח שלך, אז ככה, אומר, אם אתה במדרגה של נניח עצבות לא גדולה, זה נקרא דיקי, דיקי זה דיכאון כזה קטנטן, כן. לא, יש דבר כזה, אבל יש גם שמחה. האדם כמה שהוא מתעלה יותר, שמח יותר. אומרים, כמה שאתה מדבר על עצמך, חושב על עצמך, אתה יותר בדיכאון, בעצלות. אם מתוך 10 מחשבות אתה חושב, נאמר, 6 מחשבות רק על עצמך, סימן שאתה בדיקי, קטן, לא גדול. אם מתוך 10 מחשבות, 10 מחשבות אתה חושב רק על עצמך, אתה בדיכאון ככה, רציני. צריך לבוא מיד למכון מאיר או מכון אורה, איפה ש... כן, לקבל, איך אומרים, בטיפול נמרץ. להתחבר. אדם מחובר הוא אדם שמח. אדם מחובר זה אדם כללי. מחובר אל מי? מחובר אל הסביבה שאתה חי בתוכה. אל הילדים שלך, אל האישה שלך, אל המשפחה. זה המעגל הקרוב, יש עוד מעגל לאומי. אתה מחובר לעם שלך, כל העם שלך. איך אפשר להתחבר לכל העם? כל התפילה הבנויה הזה, אנחנו מתחברים אל כל העם. אנחנו צריכים להתעלות מהפרטיות אל הכלליות. ואם אתה מדרגה עוד יותר גבוהה, לא רק אל האומה אתה צריך להתחבר, אלא לטבע, אל בעלי החיים, אל הצמחים, אל הקוסמוס. אני אומר לא פעם לתלמידים שמרגישים לא כל כך טוב, אומרים, תסתכלו רגע על הכוכבים. כן, אתה מסתכל ממך החוצה, זה מרגיע אותך? או אתה רוצה להינפש, לך לטייל, טייל במדבר יהודה, לא בחום כזה כמובן, תטייל, תסתכל ממך החוצה אל הכלל, אל הנוף, אל הים. פעם איזה רב אמר, אם מישהו יושב על שפת הים בשקיעה, הוא רואה את הגלים, זה מרגיע אותו, הוא יוצא מהלחצים שלו. הוא צודק. למה? אתה לא מכונס בתוך עצמך, אתה יוצא ממך החוצה. הרב אומר כאן יסוד גדול, הוא אומר, כל הקלקולים וכל הצער וכל הכאב של האדם נובע מהפרטיות שלו, שהוא מנותק, הוא לא מחובר במלשון אחרת עם העולם שהוא חיים סביבו, הוא קלו בתוך עצמו. זה יסוד. מה בית המקדש בכל זה? הוא המחבר אותנו, מחבר את כולנו. בוא נראה את זה בתוך ההכרה הבאה, שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הערת החיים הכלליים. אין הערה של החיים הכלליים, אדם רק בתוך עצמו. מה זה בית המקדש? זה הלב של עם ישראל, הוא המחבר את עם ישראל. דרך אגב, הוא לא מחבר רק בבניינו, ששלוש פעמים בשנה עם ישראל כולו עולה לרגל ויונק משם, מתאר שם, נסלח לו, מתכפר לו כאומה, אלא גם היום כל היהודים בכל העולם מתפללים מהפנים לבית המקדש. יכול להיות במזרח, מערב, בדרום, בצפון, כל מקום שיהודי נמצא, הוא מכוון את ליבו, מכוון את פניו ומחנב את פניו זה לא רק הפנים פיזית, אלא הפנימיות שלו. במילים אחרות, הוא יונק מהמקום הזה גם בחורבנו, לא רק בבניינו. הוא מאחד. הנקודה הזאת שנקראת בית המקדש, היא מאחדת את כולנו. כל העם היהודי באשר הוא שם. לא רק בחייו, גם במותו. כידוע, בתי הקברות, שקוברים את המת, שימו לב, שלא תהיו בבתי קברות, אבל מה לעשות, סופו של כל אדם, תחנה סופית, זה בית הקברות. אז כל הרגליים של כל המתים, בכל מקום, הרגליים לכיוון ירושלים. אם זה נאמר בתל אביב, אז הרגליים לכיוון ירושלים. אבל בהר הזיתים, למשל, הרגליים לכיוון מערב, לכיוון בית המקדש. שואלים למה? אומרים שתהיה תחיית המתים בעזרת השם במהרה, אז שיצטרכו לקום, יקומו ישר, לא יצטרכו להסתובב. אלא ישר יקומו תחיית המתים. אבל מראה כאן לא רק הפנים, גם הרגליים לכיוון ירושלים. יהודי צריך ללכת כל החיים. כמו אצל אברהם אמינו, לך לך. ואנחנו הולכים והולכים והולכים אלפי שנים. העם היהודי, ההליכה הזו, והכיוון לאן, כל הליכותיך לירושלים, כמו שאומר רש"י במקום. הנגבה, רש"י אומר במקום זה ירושלים. אצל אברהם אבינו, אבל בעצם המעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת, בית המקדש הוא מאחד את כולנו לא רק בבניינו, שאז יוצא מן הכוח אל הפועל, כל העוצמה, כל השפע, כל הטוב בבית הירושלים, אורו של עולם, אלא אפילו בחורבנו של בית המקדש. ברוך השם, אנחנו זוכים שכל העם מאוחד סביב ירושלים. חורבן בית המקדש, כותב כאן הרב, שניטל כבוד מבית חיינו. הוא הגורם שעולמנו נחשך. עולמנו, הכוונה, עולמנו הלאומי והפרטי. יש עולם מואר, כמו שאומרים על בן אדם, יש אדם שהוא מואר, עיניו בורקות, מואר כולו, מאיר פנים, ויש מה שנקרא אדם כבוי. אדם כבוי זה אדם עצוב, הוא לא מאיר פנים. עם ישראל אחרי החורבן מבחינת אנחנו קבועים, היינו 2,000 שנה בחושך, חז"ל אומרים מה זה לילה, גלות משולה ללילה, היינו בחושך. היום חוזרים הביתה, יש כבר הערה, זה התחלת ההערה נאמר, כמו עלות השחר, כך הגיעו לתם של ישראל, כמעט כמעט כעלות השחר. בכל זאת, ברגע שנחרב בית המקדש, כבוד ישראל נחשך נאמר. והוא הגורם שעולמנו נחשך, והנשמות סובלות מצרים מלשון צרות ומחשקים. ועל כן באים הגרונות הנוראים המסבבים כל חטא, כל עוון וכל פשע. אם כן, כל הצער, כל הצרות שבאות עלינו על הפרט ועל הכלל, הכל מחובר לעובדה הזאת שבית המקדש הוא נחרב. אני אתן, שתבינו את הדבר. בית המקדש זה המקום שבו העם היה עולה, האומה כולה, והיה שם מתאווה תהליך, תהליך רוחני, תהליך נפשי, תהליך פנימי, נאמר, של האומה כולה. כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, צריך להבין שהוא חי חיי עולם הזה, הוא חווה חוויות לפעמים לא כל כך נעימות. זה דבר, בין שהוא רוצה, בין שהוא לא רוצה. זה המציאות. רואים בעולם הזה, זה עולם מורכב, עולם עם קשיים. כל הדבר כזה, זה יכול להיות לקרוא דברים לא טובים, לחוות דברים לא טובים, לראות דברים, כל הדברים האלה, מה שנקרא, משאיר בלב האדם, בנפש האדם, מה שנקרא בלשון חז"ל זוהמה, לכלוך, צולת, תקראו לזה איך שאתם רוצים. זה כמו אוכל. אדם אוכל, וכשהוא אוכל, מטבע הדברים, חלק מהאוכל, הוא נהפך לפסולת בגופו. אבל מה צריך לעשות בשביל להיות בריא? צריך לפלוט את הפסולת הזו. צריך להוריד את הזוהמה הזו. אם חס ושלום אדם לא יכול להתפנות, וסכנת חיים ממש. הדבר, סליחה שאני נותן משל, הנמשל לגבי הנפש של האדם. גם האדם בנפשו הוא כולל דברים, חלק מהם חיוביים, חלק מהם גם פסולת. אבל הוא צריך לפלוט את זה מתוכו. אם זה נשאר בתוכו, זה יוצר חסמים, קוראים לזה בפסיכולוגיה חסמים. זה חוסם אותו, זה תוקע אותו. בדבר כזה, הדבר אחר, במקרה הטוב, במקרה הלא טוב, זה גורם אפילו קשיים נפשיים, הפרעות נפשיות, מה שקוראים בלשון הז'רגון הרפואי. כן? ממש, בעיות של ביקונות, של פחדים ודמיונות, מכאן ועדה החדשה, בלי עין הרע. זה צריך נורא. אם אנחנו מתבוננים היום במין האנושי בכללותו, כולל העם ישראל, יש המון 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 קשיים דווקא בצד הפנימי, הרוחני, המוסרי, הנפשי. הדברים האלה מלווים, אומרים בעולם, כמעט כל אדם שלישי בעולם סובל מזה. כל אדם שלישי בעולם. מה הפתרון לכל הדבר? מה עושים? האם באים, לוקחים כדור, גומרים כל הדברים האלה, זה פתרון, זה לא הפתרון האמיתי. בית המקדש, ואני רוצה להסביר איך ולמה. האפקט של בית המקדש בעבר, וגם בהווה, וגם בעתיד, זה בית המקדש מקום הכפרה. מה זה כפרה? ניקיון. כמו יום כיפור אנחנו רואים. הכפורת, זה היה המכסה שכיסה את הארון, הארון שפה הלוחות הברית, והמילה כפורת מלשון כפרה ניקיון. עם ישראל היה בא בכללותו שלוש פעמים ברגל להתנקות. כמו שחז"ל אומרים, היו באים שפופים, כל אחד עם הפקלה שלו, עם החבילות שלו. אבל יוצאים כל האומה כולה שמחים וטובי לב. איזה שמחה עצומה הייתה בעלייה ברגל כשהיו חוזרים כל אחד לביתו. להמחיש את הרעיון, בית המקדש היא מכונת הכביסה הכי גדולה והכי טובה בעולם. מחפשים את הלבבות, מורידים את המשקעים, את כל הזוהמה, את כל הדברים הלא טובים. זה חסר לנו היום. הדבר הזה חסר. אבל כשיבנה בית המקדש, ונערו אליו כל הגויים, לא רק עם ישראל. זה יהיה דבר עולמי. כל אחד יהיה, אתה רוצה, חביבי, להתנקות, אתה רוצה להתחדש, אתה רוצה להתעלות, תיסע לירושלים, בונים עכשיו רכבת לכבוד העולים לרגל. הרכבת הזאת היא לא סתם, היא באמת תהיה משדה התעופה לוד עד תחנה המרכזית, משם רכבת קלה, עד שער יפו. מיליונים, מיליונים יבואו. למה? לא בגלל שהבית הוא יפה, אלא זה דבר אפקטיבי, דבר משפיע. המקום הזה משפיע, מתאר את האנשים, מנקה את הלבבות, וזה חסר לנו מאוד היום. זה דבר אחד. דבר שני, זה חסר היום בעולם מרכז רוחני שיאיר לכל האנושות כולה, לכל העולם, לעם כולו ולכל האנושות כולה. המשכן, בית המקדש, הוא היה מבחינת תחנת כוח אטומית הגדולה ביותר בעולם שמביאה טוב לכולם. היום אנחנו משולים מבחינה זאת לאנשים שמוארים על ידי נר, כל אחד כנר השם נשמת אדם. יש הבדל אם יש מרכז שמאיר לכל המדינה, כמו היום חשמל, דברים כאלה, מאיר לכל המדינה תחנת כוח, ובין שחיים לאור נרות. זהו בית המקדש. ירושלים אורו של עולם, בית המקדש הוא אורו של עולם. השפע האלוקי, האור האלוקי, הרצון הטוב האלוקי, כבוד השם מתגלה מהמקום הזה. ואז העולם כולו, לא רק שהוא מתאהר, מכונת הכביסה הגדולה ביותר בעולם, אלא גם מתקדש, מתעלה. והדבר הזה חסר לנו היום. המרכז הזה שיעיר וישפיע על כל האנושות, על זה אנחנו מתאבלים ואנחנו מצטערים. אבל צריך להכיר בחיסרון. זה הרב מרחיב כאן את הדבר. בוא נראה את זה בתוך עוד. חורבן בית המקדש שניטל כבוד מבית חיינו, הוא הגורם שעולמנו נחשך, והנשמות סובלות מצרים ומחשקים. זה נוגע לכל נשמה ונשמה, לכל אחד ואחד. ועל כן באים הגרונות הנוראים המסביבים כל חטא, כל עוון וכל פשע. על כן מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה. שם השורש שלנו. יחזור כבוד השם אל מכונו, יגלה אדר הקודש וזיבו בעולם, והכל ישוב על מכונו, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו, כפי שאנחנו מבטאים את זה יום יום אלפי שנים בתפילה. אם כן, האמונה, הביטחון שיבנה בית המקדש ויחזור המצב הבריא הזה, שכל ישראל מחובר כולם ביחד, כולם מחוברים ויונקים ומתארים ומתגדלים ומתקשים במקום הזה, זה, על זה אנחנו מבקשים, לא כאוטופיה, דהיינו כרעיון שהוא לא בא לידי ביטוי, אלא כדבר ממשי, דבר אמיתי. על זה אנחנו מבקשים, על זה אנחנו מצטערים כמובן, שעדיין הוא לא בנוי. אבל מצד שני, יש בנו אמונה גדולה וביטחון גדול, שאכן ייבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. כאן הרב מתייחס למהרה הזה. מה אתה ממהר כל כך? מה זה המהרה? תמיד מבקשים בתפילה, מהרה, מהרה, מהרה. מה זה המהרה? השאיפה למהירות הבניין, אומר כאן הרב, נותנת מעוף של קדושה מהברקת, מברקת בנשמתנו, והשקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו מקשרת את כל מהות החיים שלנו גם בצורתם הזמנית ליסוד הקדושה השלמה העליונה, שכל הארץ תאיר והאירה מכבודה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. אני רוצה להתייחס למהירות, לעניין של המהירות. מצד אחד, יש לנו סבלנות. סבלנות זה גם מלשון סבל. אנחנו במשך אלפי שנים היינו בגלות, סבלנו מאוד, אבל האמנו מאוד. יש בי"ג העיקרים של הרמב״ם, כשהוא אומר על האמונה במשיח, אני מאמין בביאת המשיח בכל יום שיבוא. בכל יום שיבוא. רגע, שבועי שבועי, לאט לאט, משיח נאו, רגע. מה זה בכל יום? ועם כל זה, למרות שהוא מתמאמה, הוא מאמין בכל יום שיבוא. צריך להבין את המהירות הזאת, מה העניין של המהירות. קודם כל, נכון שבכל דבר יש תהליך ממושך לפעמים, תלוי גם מי רואה את זה ואיך רואה את זה. אני זוכר לא פעם, הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, שהיו החבר'ה בלחץ של זמן, נו, 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 להתחיל לבנות, לעשות. הוא אומר, היה מרגיע את התלמידים, הוא אומר, חיכינו 2,000 שנה, נחכה עוד 200. מה ברנט? מה בוער? ואני אדם שהוא פועל מתוך לחץ, הוא גם יכול לבוא לידי ייאוש, הוא אומר, אני רוצה היום, זה לא היום, אז הוא כבר בעצבות, או בלחץ, או בכעס, או משהו כזה. איך אמא שלי, זכרונה לברכה, אמרה לי פעם, כשהתחתנו, לא היה לנו מה לחיות, ומה לבית לא היה, שום דבר לא היה. והייתי בלחץ, כמו כל חתן צעיר לפני החתונה. באתי הביתה להוריי, אמרתי, אין לי כסף, מה אני אעשה? אין לי דירה, אין לי פה, אין לי שם, זה... תמיד זכרונה לברכה אמרה לי, אישה חכמה, נבונה, אמרה, תראה, דוב, עגבניות קונים מהר, זורקים מהר. בית, אנחנו 35 שנה, עד שהגענו לבית משלנו. מה ברית? מה בוער לך? אתה רוצה עכשיו מיד בית? אמא, תודה רבה. הרגעת אותי. הרגעת אותי. מצד אחד, אנחנו מלאי סבלנות. חדורי אמונה. מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח באמצעות נביאיו, בתורה הקדושה, כן? ודאי ודאי התקיים, כל מה שהיה, מה שהבטיחו התקיים עד היום, ודאי שהתקיים גם בעניין בית המקדש במהרה בימינו. ויש לנו סבלנות לדבר הזה. מצד שני, הוא אומר במהרה. מה במהרה הזאת נותן לנו? הבקשה במהרה. קודם כל אמונה. האמונה בקדוש ברוך הוא זה לא רק אמונה במציאות השם בעולם, אלא גם ביכולת של הקדוש ברוך הוא. היכולת של הקדוש ברוך הוא היא בלתי מוגבלת, היא בלתי מותנית. מה שהוא רוצה, הוא עושה במקום שהוא רוצה, בזמן שהוא רוצה. זה לא, הוא רוצה ביציאת מצרים, הוא רוצה להוציא אותנו תוך חי דקות, פחות מחי דקות. כל העניין של יציאת מצרים, זה גילוי היכולת האלוקית, שהוא לא מוגבל. הוא שולט על הטבע ועל חוקי הטבע, וכל הדברים הם יכולים לעשות בן רגע. אז כשאתה אומר במהרה, אז זה גם מופיע האמונה הזו. ריבונו של עולם, אתה כל יכול, אתה יכול לעשות את זה גם מהר. לא שאנחנו עומדים בלחץ, אבל מבקשים במהרה. היכולת היא בידך. הרב אומר כאן עוד דבר. כשאתה מדבר במהרה, אם אתה אומר עוד אלפי שנים, אתה אומר, כל הבקשה היא כאילו, זה לא נוגע אלינו. הוא אומר, לא, ברגע שאתה מבקש במהרה, הדבר הזה נוגע אלינו. זה דבר אפקטיבי, דבר ממשי. אז זה העניין של במהרה. אנחנו באמת, אנחנו נסיים את שיעורנו, בקשתנו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. ונזכה לגאולה שלמה ולנחמה שלמה במהרה בימינו, אמן.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.